בסוגיה קצרה, אבל מאוד משמעותית, בקשר ליחס שבין יעקב ללבן. אנחנו יודעים מצד אחד, אם אנחנו ככה מנסים לא לשכוח את הפרט הזה, שבעצם לבן הוא הסבא שלנו. שתי בנותיו של לבן ושתי שפחותיהן או אמותיהן הם אמותינו, ולבן עצמו הוא הסבא שלנו. אם כן, זה מוזר קצת לחשוב על זה, על סבא לבן. כן, זה לא נשמע כל כך טוב. אז מצד אחד, הקשר שלנו אל לבן הוא קשר, הוא קשר משפחה. זה לא כל כך פשוט. מצד שני, כולנו מכירים את הביטוי שאנחנו גם רואים בהגדה של פסח, על פי אחד המקורות שמופיע בפרשת כי תבוא, כשאנחנו מביאים את הביקורים למקדש, אז אנחנו אומרים, ואמרת, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, ארמי עובד אבי. יש כמה פירושים, מה זה ארמי עובד אבי? הפירוש הידוע, מי הוא אותו ארמי? לבן. עובד אבי ביקש להעביד את יעקב. עד כדי כך שחזל אמרו, מביא רשי במקום, לבן ביקש לעקור הכל כשרדף אחר יעקב. אם כן, המפגש של יעקב עם לבן הוא מפגש שאפשר להכיל אותו בכמה צדדים, בכמה צורות. קודם כל, מהמפגש הזה בין יעקב ללבן, הוקמה אומה ישראלית. זה לא כך פשוט, כלומר, סוף סוף, עם כל מה שיש לנו להגיד על לבן, אבל בסופו של דבר, בנותיו ושפחותיהן או אמותיהן הן אמותינו. וכמו שאמרנו, ולבן הוא הסבא שלנו. אז מצד אחד, יש לנו קשר ושייכות וזיקה ללבן. מצד שני, כשחזל רוצים להראות את האנטיתזה, אם אפשר לומר, את ההופכיות, שבין יעקב ללבן, עם כל מה שיעקב עבר דרך המפגש עם לבן, 20 שנה בביתו, עובד בשתי בנותיו, ואחרי עוד 6 שנים בצונו, כל כך הרבה שקרים, כל כך הרבה התנהלויות שקריות, נקרא לזה כך, כשחזל רוצים לבטא את היחס הזה, אמרו בכמה מילים, ביקש לבן לעקור את הכל. לבן רצה לעקור את הכל. אז באמת כשמתבוננים על פרשת ויצא, שבאופן יוצא דופן היא בעצם פרשייה אחת, אין חלוקה לפרשיות בתוך הפרשה הזאת, כל פרשת ויצא היא בעצם פרשייה אחת ארוכה, ואנחנו רוצים להפיין את היחס שבין לבן ליעקב, אז בדרך כלל אומרים שיעקב הוא צדיק ולבן הוא רשע, בדרך כלל אומרים שיעקב ידע איך להתמודד עם הרמאות, אחיו אני ברמאות וכו'. אבל המשך חוכמה מאיר הערה מאוד מעניינת, שאולי אנחנו לא כל כך שמים אליה לב, שמופיע דווקא בסוף הפרשה. לאחר שיעקב אבינו פוגש את רחל, ואחר כך מקבל את לאה, ואחר כך את רחל, ואחר כך עובד עוד 6 שנים, אחרי 20 שנה בביתו של לבן, יעקב אבינו בורח, רחל גונבת את התרפים, ולבן חודף אחריו, ומתנהל איזשהו דו שיח, שורה אחרונה, הפרדת כוחות, נפרדים יעקב מלבן. מהו הפסוק שמתאר, אם אפשר לומר, אחרי 20 שנה, את הפרידה, את צורת הפרידה, את אופי הפרידה, בין יעקב ללבן? מאיר המשך חוכמה על הפסוק האחרון, או כמעט האחרון בפרשה שלנו, אבל הפסוק האחרון שמבטא בעצם את ההבדלה בין יעקב ללבן, אומרת התורה כך, אחרי שלבן הדביק את יעקב, והם נפרדים בצורה שהם נפרדים, וישכם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותיו, ויברך את הם, וילך וישוב לבן למקומו. אם כן, לבן שב למקומו, באופן פשוט חוזר לביתו, מהמקום שאליו הוא הגיע. ויעקב הלך לדרכו. אם כן, לבן שב למקומו, ויעקב הולך לדרכו. ויפגעו בו מלאכי אלוהים. אומר המשך חוכמה, פירוש אולי לא כל כך, נקרא לזה שגרתי, ביחס לקשר או לאופי של הקשר בין יעקב ללבן. מה זאת אומרת? וישוב לבן למקומו, לעומת ויעקב הלך לדרכו. אומר המשך חוכמה, אם אנחנו רוצים להכיר את ההפרש, את ההבדל העקרוני בין לבן ליעקב, אז הנה הוא מופיע פה, בפסוק האחרון, שבו מתגלה ההבדל העקרוני בזמן ההיפרדות שלהם, ההבדל העקרוני בין לבן ליעקב. אומר המשך חוכמה. מה זאת אומרת? וישוב לבן למקומו. אומר המשך חוכמה פירוש, כי מי שיש לו איש קדוש כיעקב בתוך ביתו. הרי סוף סוף בביתו של לבן חי 20 שנה יעקב. עכשיו 20 שנה האלה שיעקב היה בביתו, הוא לא סתם היה איזה אורח. יעקב היה חתנו. יעקב היה זה שנשא את שתי בנותיו. יעקב היה זה שהביא לעולם את נכדיו. יעקב היה זה שעשה איתו מסחר, שעשה איתו עסקים. יעקב היה זה שגר בביתו 20 שנה. כלומר, שלוש פונקציות מאוד מרכזיות בקשר שבין יעקב ללבן. קודם כל, גרים ביחד. ב', יש ביניהם קשרי משפחה. ג', יש ביניהם קשרי מסחר. אם אפשר לומר, שלושת הפונקציות האלה, מגורים, משפחה ופרנסה ומסחר ועסקים, אלה בעצם שלושת הפונקציות שאולי מבטאות יותר מכל את היחס של האדם אל החיים, אל הסביבה, והיחס הזה היה אמור ליצור איזשהו קשר, איזושהי השפעה בין יעקב ללבן. אומר המשך חוכמה, כי מי שיש לו איש קדוש כיעקב בתוך ביתו, הלא ראוי להתבשם ממעשיו וחוכמתו. אתה לבן זכית ל-20 שנה שיעקב גר בביתך. אדם צדיק כמו יעקב אבינו גר בבית שלך. היית יכול להתבשם, להתעלות, להתרומם בדעותיך, במוסר שלך, בהתנהגות שלך. הפכת לחלק מהמשפחה, הפכת לחלק מהעסקים של יעקב אבינו. אמנם לבן הוא זה שנתן את המשפחה, לבן הוא זה שנתן את העסקים, אבל בסופו של דבר יעקב השפיע את צדקותו, היה אמור להשפיע. כי מי שיש לו איש קדוש כיעקב בתוך ביתו, הלא ראוי להתבשם ממעשיו וחוכמתו, ולקיים בו מה שאמר שלמה המלך, הולך את חכמים יחכם. מדקים המפרשים לא כתוב לומד מחכמים יחכם. יש שני סוגים של קשר בין, נקרא לזה, אדם לתלמיד חכם, או אדם שמקבל ביחס לאדם שנותן. יש אדם שמקבל פונקציה, מקבל, נקרא לזה, זרם חיים מסוים, לומד. אז הוא מקבל חוכמה, הוא מקבל אינפורמציה. זה נקרא לומד מחכמים יחכם. אבל הקשר האמיתי בין אדם שנותן לאדם שמקבל, ביחס שבין המקבל לנותן, מה המקבל מקבל? המקבל מקבל לא רק ממה שהוא לומד, שכלית, מהנותן. החכם הוא לא רק מלמד את התלמיד, אלא החכם בעצם המציאות שלו, בעצם החיים שלו, בעצם הקשר שלו, בעצם המפגש החי שלו עם אותו אדם, משפיע עליו. ולכן מי שהולך עם חכמים, הרבה יותר מאשר לומד מחכמים. אדם שחי עם החכמים, שהולך איתם, שחי איתם ביומיום, בשגרה, מה לנו יותר מפה, משפחה, נישואין וכו', אומר שלמה המלך, הולך את חכמים יחכם. אם כן, אתה לבן, הלכת עם יעקב 20 שנה. היית אמור להתחכם, להחכים, להחכים במידות, להחכים במוסר, להחכים בחוכמה, להחכים בירת שמיים. ולא כן היה. 20 שנה האלה שחסית, אם אפשר לומר, בצילו של יעקב, מה הייתה התוצאה ביחס ללבן? ולא כן היה. וכאשר הלך יעקב, שב לבן למקומו הראשון. מה כתוב? וילך וישוב לבן למקומו. לא כתוב שהוא שב לארצו או שב לביתו, כתוב שהוא שב למקומו. כלומר, המקום הראשון, המקום המוסרי, המקום נקרא לזה השקפתי, המקום הערכי, המקום הרוחני באופיו השלילי שלבן היה בו לפני שהוא פגש את יעקב, למקום הזה לבן חזר. וכאשר הלך יעקב, שב לבן למקומו הראשון, היינו מצבו הרע בדעות ובמידות, רמאי ואוהב ממון. אם כן, הקשר החברתי שהיה אמור להשפיע מאוד על לבן, לא השפיע עליו מאומה. עכשיו, למה הדבר הזה הוא כל כך חמור? וזה מה שהתורה רוצה לציין לפי המשך חוכמה, שבעצם 20 שנה של שהות משותפת בין יעקב ללבן, לא השפיעו על לבן. הכותרת של הדף שלנו היום, אטימות, נפעלות ופעילות. על נפעלות ופעילות נדבר אחר כך. עכשיו נזכיר אטימות. אדם שחי 20 שנה בחברתו של אדם צדיק, וה-20 שנה האלה, אחרי שהפך לחלק ממשפחתו וחלק מעסקיו וכו', לא עושים עליו כלום. האדם הזה הוא אדם אטום לחלוטין. הוא אדם רשע. מה זאת אומרת? אומר הרמב״ם בהלכות דעות, דברים מפורסמים, אבל לפעמים צריך לחזור גם על דברים ידועים. אומר הרמב״ם, דרך בריאתו של אדם, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו כיצור חברתי. האדם לא בודד. הראיה, שהאדם בבסיסו הוא זכר ונקבה. כלומר, אין מציאות של אדם בודד בעולם. אדם מחובר משני צדדים אנושיים. יש צד זכרי ויש צד נקבי. כלומר, עצם טבעו של אדם, עצם אישיותו של אדם, תכונתו של האדם, זה להיות אדם חברתי. החברתיות הראשונה של האדם היא המשפחה. בעל ואישה, זכר ונקבה. מתוך החברתיות המינימלית הזאת של משפחה, יש עם, יש אנושות, יש עולם, וכו' וכו'. אז האדם בטבעו הוא יצור חברתי. האדם ביסודו הוא חברתי. כבר חקרו הפילוסופים והפסיכולוגים וכו', והגיעו למסקנות, בסך הכל כמעט, כמעט חד משמעיות, שאדם שלא חי חיים חברתיים, במובן הכי בסיסי של הדברים, הוא אדם חולה. אדם שאין לו חברים, ברמה הפשוטה, אדם בלי חברים הוא אדם חולה. כי אדם באופן טבעי הוא אדם חברותי. הוא אדם שמחובר למישהו אחר, למשהו אחר. ממש כמו הזכר והנקבה. לכן באופן טבעי, מצב נורמלי של אדם, מצב נפשי, פסיכולוגי, להבדיל, רוחני, נורמלי של אדם, זה כשהוא חי בחברה, אז הוא משפיע על אחרים, והוא מושפע מאחרים. הוא נותן לאחרים ומקבל מאחרים, זה מצב נורמלי. ולכן אומר הרמב״ם, דרך בריאתו של אדם, דרך בריאתו של אדם הכוונה, זה האופי שלו, זאת התכונה שלו, זה הטבע שלו. כך הבורא מתגלה בבריאה, דרך בריאתו של אדם, כהיותו נברא, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו, אחר רעיו וחבריו. כאן מדובר לא על הצד שאדם משפיע על אחרים, אלא הצד שאדם מושפע מאחרים. אם כן, היות והאדם מושפע מדעות אחרים שאיתם הוא חי, היות והוא מושפע ממעשי אחרים שאיתם הוא חי, נוהג כמנהג אנשי מדינתו. זה טבע העולם. אדם לא יכול להגיד, אני חי בחברה ואני לא מושפע. זה לא נכון. סליחה שאני אומר את זה. זה שקר לבן, השקר הזה. שקר לבן, כן. זה שקר. זה לא נכון. אדם לא יכול להגיד, אני אוטונומי, אני עצמאי בחברה שבה אני חי. כל חברה שבה אדם חי משפיעה עליו לטוב או לרע. לטווח קצר או לטווח ארוך, באופן גלוי או באופן סמוי. זה משפיע עליך. אין דבר כזה. אדם בטבעו הוא חברתי. ולכן אומר הרמב״ם, הלכה פשוטה. אנחנו עכשיו לומדים הלכה, זה לא שהוא באמונה. עכשיו זה הלכה ממש. לפיכך, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד. זאת אומרת, אם האדם הוא יצור חברתי שהחברה משפיעה עליו, ממילא האדם צריך לבחור לעצמו מקום מגורים כזה, מקור שהות כזה, מקום שייכות כזה, תכף נראה כמה פרטים, שהוא מקום חיובי, שאדם מקבל מהחברה שבה הוא חי את הערכים, את הדעות, את המוסר היותר מתוקן. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם. טוב, לא ניכנס עכשיו לסוגיית הקהילות הנפרדות, האם הקהילות הנפרדות זה דבר נכון. הנציב קצת תוקף את הרמב״ם על העניין הזה. בכל אופן, דעת הרמב״ם, שגם אם אדם חי בקהילה מעורבת או בחברה שיש בה אנשים מאנשים שונים ויש לזה יתרונות חשובים מכל מיני צדדים, אדם צריך למצוא את אותם, נקרא זה את אותו הגרעין הפנימי הרוחני, שמכוחו הוא יונק, מכוחו הוא מקבל, מכוחו הוא מושפע. הוא ששלמה המלך אומר, הולך את חכמים יחכם. הנה הפסוק שלנו. אדם שחי במחיצתם של אנשים חכמים, אנשים צדיקים, אנשים טובים, אנשים מוסריים, אנשים ערכיים, האדם הזה מושפע מהם. הולך את חכמים יחכם, בחינת שימוש שגדול מלימוד. ורואה כסילים ירוע. לעומת זאת, אדם שהוא מתרועע עם אנשים טיפשים או חד ושלום מעבר לזה, הוא נהפך לאדם רע. ואומר אשרי האיש וכו'. אומר הרמב״ם, וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודע שומע ושומע שמועתם נוהגים בדרך לא טובה, אומר הרמב״ם, כמו זמננו, כמו בזמן שלנו, שצרינו הרב, כל המקומות שאנחנו מכירים בזמן הרמב״ם, במקומות הרמב״ם, היו מקומות שכפי שהוא מתאר כאן, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות, מפני המלחמות, או מפני החולי, מחלות הדרך או משהו כזה, ישב לבדו יחידי. כעניין שנאמר, ישב בדד ועידו. אומר הרמב״ם, עד כדי כך, האדם הוא יצור חברתי שמושפע באופן חיובי או שלילי מהחברה, ואם גם זה בלתי אפשרי, ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לשב במדינה, לשב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע, אומר הרמב״ם, אלך עד הקצה, יצא למערות ולחוכים ולמדברות, ואל יניג עצמו בדרך חטאים. אם כן, אם אתה חי בחברה מתוקנת, מה טוב ומנעים. אם לא, שב בבית. ואם גם זה לא מאפשרים לך, תברח למקום כזה שלא ישפיעו עליך. אם כן, כאן אנחנו רואים עד לאן מגיעה ההשפעה החברתית, עד כדי כך שהרמב״ם פוסק ככה להלכה, עוד טיפה. אומר הרמב״ם הלכה ב', מצוות עשה להידבק בחכמים ותלמידיהם, כדי ללמוד ממעשיהם. כינן שנאמר לגבי ריבונו של עולם, ובו תדבק. שואלים חז"ל, וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה? איך אני יכול להידבק בריבונו של עולם? אלא ככה הוא חכמים בפירוש מצווה זו, ידבק בחכמים ותלמידיהם. אם כן, בקדוש ברוך הוא אי אפשר להידבק, אז צריך להידבק בנושאי ריבונו של עולם בעולם. מי שמגלה שם השם בעולם. שאלה תלמידי חכמים, לפיכך, תראו, כל מה שכאן אומר הרמב״ם, קרה בין יעקב ללבן, אחד לאחד. לפיכך, צריך אדם להשתדל שיישא בת תלמיד חכם, או וישיא ביתו לתלמיד חכם. הנה, לבן הצליח להשיא את שתי בנותיו ליעקב אבינו, ולאכול ולשתות עם תלמיד, עם תלמידי חכמים. הנה, יעקב אבינו גר בביתך 20 שנה, אכלת ושתית איתו. ולעשות פרקמטיה לתלמיד חכם, לעשות איתו עסקים, הנה, אתה עושה איתו עסקים 20 שנה. ולהתחבר להן בכל מיני חיבור, שנאמר ולדופקה בו. אם כן, היינו מצפים שיות וטבע בסיסי אלמנטרי של נפש האדם, זה להיות מושפע מהחברה שבה הוא נמצא. לבן, לא היה ראוי שתהיה מושפע קצת מיעקב? אומרת התורה, אחרי 20 שנה, כלום. וילך וישוב לבן למקומו. לבן חזר למקומו שבו הוא היה לפני שהוא פגש את יעקב. כלומר, המציאות הלבנית, אם אפשר לומר, האישיות הלבנית היא בעצם לפי המשך חומה הזה, מתבטאת בכך שלבן הוא איזה מין אישיות כזאת שלא מוכנה להיות מושפעת באופן חיובי מחברה חיצונית, למרות שזה טבע נפש האדם. עד כדי כך גאוותן, עד כדי כך בטוח בצדקתו או ברשעתו, שהוא לא מוכן להידבק ולהיות מושפע בשום אופן שהוא, בשום צורה שהיא, מיעקב אבינו. אם כן, לפי הכיוון הזה, מה מאפיין את לבן? אני קראתי לזה פה בדף, אטימות. כלומר, חוסר מוכנות להיפתח אל מציאות חברתית חיובית שיכולה להשפיע עליך. עד כדי כך שגם כשאתה קשור בקשרי משפחה, וגם כשאתה קשור בקשרי עסקים, וגם גרים בבית שלך 20 שנה, ואתה חוזר למקום שבו אתה היית אחרי שיעקב עוזב אותך. זאת הרשות היותר גדולה אולי של לבן, ששום דבר לא משפיע עליו. טוב, דברים פשוטים. לפעמים צריך לעזור על דברים פשוטים גם כן. מה רצית לומר? עוד לא הגענו ליעקב. על יעקב כתוב, ויעקב הלך לדרכו. זה הפסוק הבא. על לבן כתוב ששב למקומו. על יעקב כתוב שהוא הלך לדרכו. לא כתוב שיעקב חזר הביתה. גם על יעקב היה יכול להיות כתוב, ויעקב שב למקומו. הרי יעקב בורח מעשיו. סוף סוף הוא עוזב את לבן אחרי 20 שנה, לאן הוא חוזר? הוא חוזר הביתה. אז תגיד, ויעקב הלך למקומו, שב למקומו, הלך לביתו. מה זה ויעקב הלך לדרכו? מה ההבדל? בעצם היום אנחנו לומדים סך הכל שתי מילים. למקומו ולדרכו. דרך רשעים שהם שווים למקומם, ודרך צדיקים שהם הולכים לדרכם. זה קו פרשת המים, זה ההבדל. האם אני שב למקומי או האם אני הולך לדרכי. אז כרגע אנחנו עסוקים בלבן ששב למקומו. שיש לו את כל האופציות, קצת להיפתח, קצת להתרומם, קצת לקבל משהו מעבר למה שהוא, והוא נועל את עצמו. סגור. לא מוכן לשמוע, לא מוכן להקשיב. אני לא רוצה לומר חס ושלום, שלא תצא כאן תקלה מהשיעור הזה, מהלימוד הזה. יש אנשים שמאוד קשה להם להיפתח לחברה במובן החיובי. לפעמים, גם בואו נדבר ישר, יש אנשים שקשה להם מאוד להיפתח לתורה. מישהו במשפחה, זה יכול להיות קרוב-קרוב, זה יכול להיות קרוב קצת יותר רחוק, קצת מתפתח מבחינה רוחנית, מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית. יש כאלה, ואסור לשפוט אותם, שזה מאוד מפחיד אותם. זה מאוד מרתיע אותם. הם נועלים את עצמם, הם לא מוכנים להיפתח בשום צורה של היפתחות. יש מקרים קיצוניים כאלה. בדרך כלל זה לא ככה. אנחנו עם ישראל, אנחנו לא שווים למקומנו. אנחנו פתוחים. תכף נראה, יעקב הלך לדרכו. אני חוזר רגע ליום הורים, שיעתיד להיות בעזרת השם עוד כמה ימים, עוד שבוע ומשהו. גם הורים שכלפי חוץ נראים לנו מאוד כביכול, חס ושלום, כן, מאוד מתבצרים בעמדתם, ולא מוכנים להיפתח אל, אל התהליך שהבן עובר, ברגע שהם יגיעו לפה, אני אומר את זה מניסיון חד משמעי, ודאי, ברגע שהם יגיעו לפה, זה יתהפך. מי, אנחנו נראה, מי לבן ששב למקומו, זה יעקב שהולך לדרכו. זה משהו אחר. לכן לא צריך להיבהל, לא צריך להיבהל מלהיפתח לדברים חדשים, כמובן בפרט או בתנאי, שהדברים האלה הם דברים נכונים. לא כל דבר כמו שאתה אומר, יעקב לא צריך להיפתח ללבן ולעשיו. אבל לדברים בעלי ערך, לדברים בעלי משמעות, לדברים בעלי חשיבות, לא צריך לפחד להיפתח. למה לפעמים אנחנו כאלה נעולים, כאלה עקשנים, כאלה סגורים? סליחה שאני אומר, כאלה אטומים. האטימות החברתית, הערכית, המוסרית, היא תכונה של לבן. היא לא תכונה של יעקב. ואם אפשר לומר, על זה חזל אמרו שלבן ביקש לעקור את הכל. מי שמסוגל להגיע למצב שעוקר את הכל, זה אדם אטום. זה אדם שאין שום אפשרות להשפיע עליו. זאת המציאות שנקראת לבן, לפי הפירוש הזה. לעומת זאת יעקב. מה יעקב? אומר הכתוב, ויעקב הלך לדרכו. התוצאה של ההליכה לדרכו, שנאמר, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. מה זה ויעקב הלך לדרכו? נחזור למשך חוכמה. ויעקב, מקור שתיים, ויעקב הלך לדרכו, כלומר, שהצדיק ותלמיד חכם האמיתי, הוא הולך ממקום הראשון למעלות גדולות. כלומר, בניגוד ללבן, שמתבצר בעמדתו הראשונה, ולא מוכן להיפתח, להיות נפעל על ידי מישהו שפועל עליו, שאולי מתוך הנפעלות הזאת, הוא יתחיל קצת להתפתח ולהתקדם, ההפך הגמור מזה, כלומר, לבן הוא אטימות שלא מוכנה להיות נפעלת. הוא לא מוכן להתפעל על ידי יעקב, להשתנות, להשתפר, להתרומם. לעומת זאת, יעקב בדיוק הפוך. יעקב לא רק שהוא לא אטום, ולא רק שהוא נפעל, אלא הוא פועל. הוא פעיל, הוא אקטיבי. ויעקב הלך לדרכו, שהצדיק ותלמיד חכם האמיתי, הוא הולך ממקום הראשון למעלות גדולות. תלמידי חכמים אין להם מנוחה, אומרת הגמרא, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. וכמו שאמרו בסוף הגמרא במסכת ברכות, תלמידי חכמים אין להם מנוחה בעולם הזה ובעולם הבא, שמתווספים מעלה ומעלה מיום ליום. כלומר, אם התפיסה הלבנית היא התבצרות בעמדה השלילית שבה הם נמצאים, התפיסה היעקבית היא פתיחות למדרגות עליונות. מול האטימות הלבנית, פתיחות יעקבית. יש בעצם יוצא לפי זה שלוש מדרגות של אדם. יש אדם חס ושלום שהוא אטום, יש אדם שהוא לא פעיל אבל לפחות הוא פתוח להיות נפעל, הוא מתפעל מבחוץ, ויש אדם, תכף נראה, שהוא לא רק שהוא הוא, הוא, הוא לא אטום, אלא הוא פועל. הוא פועל על אחרים, זו מדרגה הרבה יותר עליונה. ויעקב אבינו הלך לדרכו. מה זאת אומרת הלך לדרכו? הלך, והלך, 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 והמשיך ללכת. כמה הלך? בלי סוף, הלך לדרכו. יעקב אבינו רואה את עצמו כל הזמן בדרך. כל הזמן, הוא מוסיף עוד. דרך אין לסוף. דרך זה עניין של תהליך של התפתחות אינסופית. התוצאה של ההליכה לדרכו של יעקב, והפגיעו בו מלאכי אלוהים. אדם שכל הזמן הולך ומתפתח, הוא מבין שהחיים זה דרך, הוא מבין שהחיים זה הליכה, הוא מבין שתלמידי חכמים, שאנשים צדיקים, שעם ישראל אין להם מנוחה. לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. כל הזמן בתהליך של התפתחות והשתדרגות והשתפרות, לא עומדים באותה נקודה. כדי לפתח קצת יותר את הנקודה היעקבית הזאת, אז בואו נראה פסקה אחת בעניה, במקור מספר 4. אומר הרב, ודיברנו על זה דווקא באחד השיעורים באורות התשובה, לא נגענו במקור הזה, נגענו במקומות אחרים, במקורות אחרים, אבל המקור הזה אולי מסכם את כל מה שאמרנו, וגם לא כולם היו כשלמדנו את זה. אומר הרב, יסוד עבודת השם התאורה. היסוד של עבודת השם. אמרנו הרבה פעמים, כשהרב אומר יסוד, זה יסוד. זה תשתית, על זה הכל עומד. זה הבסיס של הכל, מכאן הכל מתחיל. יסוד עבודת השם התאורה. אם אדם רוצה להיות באמת עובד את השם, היא מטבעת באדם החפץ הפנימי להיות תמיד הולך ומשתלם. יסוד עבודת השם היא לא השלמות, היא ההשתלמות, היא ההתפתחות, היא ההתקדמות, היא ההשתדרגות. כל הזמן ללכת לדרכו, ללכת לדרכו, ללכת לדרכו. כל ההישגים שאדם משיג, זה מקפצה לשלב הבא. אין סופי. תכף הרבי יסביר מאיפה זה נובע. יסוד עבודת השם התאורה היא מטבעת באדם החפץ הפנימי להיות תמיד הולך ומשתלם. ולהכיר באמת שתכלית ההצלחה היא לא להשיג איזשהו הישג ושם לעצור. אלא היא רק ביות האדם תמיד קשור בחפץ של הוספת שלמות. אם כן, האידיאל הגדול של היהדות זאת ההשתלמות. אין שלמות על פי היהדות. כל שלמות שאדם מגיע אליה היא תחנה, היא מקפצה, היא שלב ביניים, היא שלב מעבר לשלמות הבאה. והשלמות הבאה היא שלב ביניים לשלמות הבאה. אם כן, האם ביהדות יש תחנה סופית? אין. יעקב הלך לדרכו. כי הלא תכלית החיים, אומר הרב, היא קרבת אלוקות. והרי האלוקי, אם תכלית כל החיים שלנו זה בעצם קרבת אינסוף, אם כן הקדוש ברוך הוא אינסוף, אם כן אם אנחנו רוצים להיות קשורים לריבונו של עולם לאינסוף, אז בעצם זה אומר שגם אנחנו צריכים להיות במהלך שנקרא אינסוף. אז אינסוף. אז הולכים ומתפתחים, הולכים ומשתלמים. כי הלא תכלית החיים היא קרבת אלוקות, והוא יתברך אינסוף לשלמותו. זה לא אינסוף, זה אינסוף לשלמותו. על כן כל מעלת האדם הוא, כל עניינו של האדם, כל מעלתו של האדם, האם אנחנו רוצים לבחון את עצמנו? האם אנחנו הולכים בדרך היעקבית? בני יעקב אנחנו. לא בני לבן, למרות שאמרנו מקודם, לבן הוא הסבא שלנו, אבל אנחנו בני יעקב. לבן הוא לא אבינו, וגם לא סבנו, אם אפשר לומר בהקשר הזה. מישהו אבינו באמת זה יעקב. אנחנו צריכים ללכת בדרך של תוספת, של הוספה. זה יסוד החיים שלנו. על כן כל מעלת האדם הוא, אם אפשר לשאול מהי מעלתו של האדם, ההשתלמות, ההתפתחות, ההליכה קדימה בדרך, והדרך היא אינסופית. על כן כל מעלת האדם הוא שבכל עת יוסיף מעלה בקרבתו אל השם יתברך. וזאת השאיפה שאין לתכלית, ולעולם לא יוכל האדם לומר בזה די. מדוע? כי כל מעלה שאדם יקנה, כי כל מעלה שיעלה בשלמות האמיתי, תעוררו לדעת איך לקנות עוד כמה מעלות הסמוכות לה. מעלה על גבי מעלה, על גבי מעלה, על גבי מעלה. אדם ששייך לחיים סופיים, לחיים חומריים, החומר יש לו סוף. החומר יש לו גבול. החומר יש לו מידה. אדם ששייך לממדים רוחניים, הרוחניות אין לה סוף. אין לה מידה. אין לה גבול. אז אם אדם מנהל חיים כאלה שהוא רוצה להגיע, יש הרבה אנשים ברובד הכלכלי, ברובד המשפחתי וכו', שסימנו לעצמם איזושהי מטרה. אני רוצה להגיע לשם. נו, וכשאני אגיע לשם, מה יקרה? סוף סוף אני אוכל לנוח ולדוק דגים מהשפת הים. סוף סוף אני אסיים את העבודה, וסוף סוף עכשיו אני אוכל ליהנות מהפירות. המקצוע, אני חושב שהכי מבטא את זה, זה הוא נקרא, אם אני לא טועה, סוכן ביטוח. מה זאת אומרת? אתה עובד בערך 20 שנה קשה, 20 שנה אתה קורא את עצמך, ואחר כך אתה נהנה מהפרמיה. אתה לא צריך לעבוד כמו פשוט הפרמיה עושה לך את העבודה, ואתה יושב ונהנה מהחיים. הצורת החשיבה הזאת, האופי הזה, התכונה הזאת, המבט הזה לחיים, הוא מבט לא יהודי, לא יעקבי. המבט היהודי הוא ללכת וללכת וללכת ולהמשיך ללכת. ולא מתעייפים. האיש הישראלי הוא פועל. מי שלא פועל, לפחות שיהיה מוכן להיות נפעל על ידי אחרים, ומתוך הנפעלות של אחרים עליו, מתוך הפעילות, סליחה, של אחרים עליו, אז הוא מתחיל להתעורר גם. הוא מתחיל גם לנוע. אבל להיות אדם שהוא אדם תקוע, שהוא אדם מקובע, במובן של קיבעון, לא קביעות ויציבות, אלא קיבעון, זה לבן. כי כל מעלה שיעלה בשלמות האמיתי, תעוררו לדעת איך לקנות עוד כמה מעלות הסמוכות לה. כי כשאדם מגיע למעלה, הוא כבר רואה את השלב הבא. ומתוך השאיפה של עבודת השם יכיר שאין תכלית ההצלחה לאדם לומר שהשיג כל השלמות הראויה לו להשיגה, כי אם שהוא תמיד שוקק להוסיף שלמות. גם כשהוא יגיע להישגים גדולים, בעלי משמעות אדירה, הוא תמיד יודע שיש עוד הרבה מה להוסיף. זה נכון ביראת שמיים, במידות טובות, בתורה, בקשר עם ריבונו של עולם, בדבקות אלוקית. על כן יוסיף באמת העובד האמיתי מעלות יקרות דבר יום ביומו. אדם ישראל הוא יודע שהוא כל יום עובד וכל יום מתפתח. ובזה האדם מתרומם לתכליתו האמיתי ונזכר בשתיים. התועלת שיוצאת לאדם מהכיוון הזה, מצורת החשיבה הזאת, מצורת החיים הזו, היא תועלת כפולה. קודם כל, שהוא כל הזמן מתקדם ומתפתח ולא תקוע באותה נקודה. ב', שברגע שאדם מתפתח, אז אין סיכוי שהוא ייפול. ברגע שאדם עומד בנקודה אחת, יש סיכוי שהוא יתמוטט. ברגע שאדם מתקדם, אז א' הוא מתקדם, וב' הוא שומר על עצמו שלא ייפול למטה. סור מרע על ידי שיעשה טוב. אמרנו כמה פעמים, אולי בהקשר הזה כדאי להזכיר את זה. יש שתי מצוות נפסקו להלכה. שתי מצוות כלליות. מצווה אחת שנקראת לא לחלל את השם, ולא תחללו את שם קודשי. מצווה שנייה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. יש מצווה לא לחלל את השם, לא ליצור חלל בהופעת השם, ויש מציאות שנייה, מצווה שנייה, לקדש את השם. לא לחלל את השם זה לא למנוע נזק, ולקדש את השם זה להוסיף. זה לא לגרוע, ובית להוסיף. והסדר בפסוק הוא לא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אם כן, יש מצווה לא לחלל, ויש מצווה לקדש. יש מצווה לא לגרום נזק, ויש מצווה להוסיף תועלת. הרמב״ם שפסק להלכה בהלכות יסודי התורה את שתי המצוות האלה, כמחנך, לא רק כפוסק הלכה, כמחנך, הקדים את מצוות קידוש השם לחילול השם. כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה, ומצווים מהרמב״ם שלא לחללו. כבוד הרמב״ם, למה הקדמת קידוש השם לחילול השם, אם התורה הקדימה חילול השם לקידוש השם? כי כנראה הרמב״ם רצה ללמד אותנו, שהדרך הבטוחה לא לחלל, היא לקדש. הדרך הבטוחה לא ליפול, היא להתקדם. זאת הדרך. הדרך הבטוחה לסור מרע, זה להמשיך לעשות טוב. זאת הדרך. זה מה שכותב כאן הרבו נקרא. ובזה האדם מתרומם לתכליתו האמיתי ונזכר בשתיים. א', במה שמוסיף תמיד מעלה, זה דבר ראשון, כל הזמן הולך לדרכו, ועוד שממלא הוא נשמר מירידה ופחיתות. או ופחיתויות. שמאחר שבקרבו בוערת תשוקה פנימית להוסיף יתרון, ודאי משמרתו תשוקה קדושה זו, מרדת אל שחת הפחיתות בעבדת המוסר והמעלות. להבדיל מזה, כאן הרב אומר משפטים שקשורים לסוגיה שם בגמרא, שלא הזכרנו אותה פה, שם הסוגיה עוסקת בהבדל שבין עבודה זרה לבין התורה. לעומת זאת, עבודה זרה, אמנם בתואבת עבודה זרה, יובד או יאבד כל הטוב הזה שהוא מעלת מציאות האדם, מאחר שהוא דבק בדבר מוגבל. למה עבודה זרה זאת נפילה? כי עבודה זרה היא מוגבלת. היא מוגבלת, יש לה סוף. יש לה סוף, וישב לבן למקומו, וישב למקומו, אז יש התמוטטות. כי כל נמצא, כל מציאות שנמצאת בעולם, זולת היחיד האמיתי יתברך, חוץ מריבונו של עולם, חוץ מערכים האלוקיים, יש לו גבול, ולשלמותו תכלית. כל מציאות, חוץ מהמציאות האלוקית, יש לה סוף, יש לה גבול, יש לה מסגרת, יש לה קצה. ברגע שהגעת לקצה, הגעת, זהו, נגמר. הגעת לשלמות, שם אתה עוצר. נו, ברגע שהגעת לשלמות ושם אתה עוצר ואתה לא מתפתח, ממילא הדרך היחידה עכשיו לנוע היא אחורה. אם כן, תהיה על כוחך או על כן המגמה הפנימית, לא להיות תמיד אצל העבודה זרה, משתוקק להוסיף שלמות, כי אם לבוא את גבול השלמות. כי בכל דבר חומרי יש לו סוף. והתכלית תצויר אצלו, אצל אותו רעיון, אותו ערך שמבקש את השלמות, והתכלית תצויר אצלו לא בבקשת יתרון תמיד, כי אם באסיר מעליו המסע של בקשת מעלות. וממילא, כיוון שחשק בקשת יתרון בטלה, כלומר, הרצון של אדם זה להגיע למצב כזה שהוא כבר יוכל לשבת בבטל, כי הוא כבר הגיע להישג שהוא רוצה להגיע, שוב האדם עלול לרדת לפי טבעו הגופני בעומקי הפחיתות. אומר הרב, והנה כדי לעזור להטביע באדם, ציור זה השלמות האמיתית, כלומר כדי שהאדם יהיה ברור לו, יהיה חי בקרבו, שהדרך הנכונה זה להוסיף שלמות ולהוסיף שלמות ולהוסיף שלמות, אבל להיות וההוספת שלמות הזאת היא שייכת רק למציאות רוחנית אלוקית אינסופית, אבל במציאות החומרית המוגבלת, יש סוף, יש קצה, יש שלמות. מה הקדוש ברוך הוא עשה כדי לעזור לנו להבין את החיים ולחיות ככה, שתמיד נוכל ללכת בדרך ולהמשיך ללכת בדרך? והנה כדי לעזור להטביע באדם ציור זה השלמות האמיתית, שמה? שראוי לו, לאדם, לא לבקש, רק, לא לבקש מעמד, כלומר עמדה, ששוב אין עליו להשתדל להתרומם. איזה קצה, איזה סוף, איזה סיום. כי אם לבקש דרכים תמיד במה לעלות וכי תעודות מעלתו אין לקץ, מה עשה הקדוש ברוך הוא? איזה חסד הקדוש ברוך הוא עשה איתנו כדי לחנך אותנו להיות בדרך של יעקב שהולך לדרכו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה דבר פרדוקסלי. שגם בממדים הטבעיים שיש להם גבול, ויש להם סוף, ויש להם קצה, ושם כביכול אפשר להגיע לשלמות, התביע הקדוש ברוך הוא בנפש האדם, אי הסתפקות. יש לו 100, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא שתל בנפש האדם את התכונה של ההשתלמות גם בעניינים חומריים, מטריאליסטיים, ממוניים, ממון, כבוד וכו', כל זה זה בעצם, אם אפשר לומר, איזה מנגנון אלוקי, כדי למנוע מאיתנו בעולם החומרי להגיע לאיזשהו שלב של שלמות ושם נעצור. וכל זה כדי להכריח אותנו להתפתח ולהתקדם, שמתוך, נקרא לזה יצר ההשתלמות האינסופי שיש בנו בעולם החומר, נגלה את יצר ההשתלמות האינסופי שמקורו בעצם בעולם הרוח. לכן זה שאתה רואה אנשים רוצפים אחרי ממון, זה לא מתחיל מהרדיפה אחרי ממון. אלא זה מנגנון אלוהי כדי לעזור לנו להשתלם אינסוף במדרגות רוחניות. אלא כדי שלא יהיה פער בין הממד הרוחני של האדם לממד החומרי שלו, ואדם מסתפק בממד החומרי בשלמות, אז הקב"ה היה חייב ליצור בנו מנגנון כזה גם כלפי החומר. לכן הרצון של האדם להוסיף בעניינים חומריים נובע מהשורש האלוקי להוסיף בעניינים רוחניים. ואם אדם בעצם משתמש בשורש האלוקי להוסיף בענייני רוח בשביל ענייני החומר ושוכח את הרוח, הסוד ושלום, הוא הפך ממש את המנגנון האלוקי הזה לקרדום לחפור בו. הפוך על הפוך. עוד פעם, אני קורא את כל המשפט הזה מההתחלה. והנה, כדי לעזור להטביע באדם ציור זה השלמות האמיתית, שראוי לו לאדם לא לבקש, כלומר לא רק לבקש מעמד, עמדה ששוב אין עליו להשתדל להתרומם. כי אם, מה כן לבקש? לבקש דרכים תמיד במה לעלות וכי תעודתו, וכי תעודות מעלתו אין לקץ, התביע הטוב האמיתי יתברך בטבע האדם, ונתנו במצב כזה, מבחינת טבע, מבחינת אישיות, אופי, תכונה, שאפילו בדברים הגופניים שבאמת ראוי ליתן להם גבול וקצבה, ותכליתם אינו להוסיף בהם תמיד, לתקן את זה שם, כי אם לבוא עד גבול ההכרח, בענייני החומר, ולנוח אחר כך כדי להתעסק בשלמות האמיתית, ככה צריך להיות בענייני החומר, אבל כדי שיהיה טבוע באדם חשק בקשת הוספת מעלה, שם השם יתברך בטבע נפש האדם, שאין להסתפק בשום קניין, ואפילו בקניינים המדומים, כמו ממון וכו', אינו לא תסבע עושר. וכל מה שיתרבה עושרו, יתרבו מחסוריו, ככל שאדם משיג יותר, הוא צמא יותר, הוא רוצה יותר. רוצה עוד, רוצה ללכת לדרכו. אז ההליכה לדרכו ברבדים החומריים היא מנגנון אלוקי כדי שנוכל ללכת לדרכנו ברבדים הרוחניים. וכל מה שיתרבה עושרו יתרבו מחסוריו, ומזה יהיה נוח להשכיל, מכאן יהיה קל להשיג, שימצא את כל תעודתו, כל מטרת האדם, כל יתרון האדם, כל מעלתו של האדם, רק בתשוקה של הוספת יתרון ומעלה. אז מתוך התשוקה להוסיף בחומר, יוסיף ברוח. ואז ממילא תיווצר הפרופורציה הנכונה, שבחומר אפשר להגיע לאיזשהו סוג של, נקרא לזה, שלמות, מה שכאן הרב אומר, יגיע לאיזשהו מצב של, נקרא לזה, מנוחה, ואז הוא יוכל למקם בעצם את החיים בהוספת השלמות האמיתית. יבוא עד גבול ההכרח, מה שהוא צריך, ושם ינוח, שם יעצור, זאת השלמות שלו, ובעניינים הרוחניים ילך ויתפתח, ילך ויתפתח. אם כן, בניגוד ללבן, שהוא לא היה מוכן אפילו להיות נפעל, יעקב אבינו, הפוך בדיוק, היה פעיל. כלומר, ההבדל יוצא לפי זה בין לבן לבין יעקב, זה האם אתה אטום כלפי המציאות, או אתה פועל על המציאות. שלב הביניים, מצב הביניים זאת הנפעלות. אדם שהוא לא פעיל מיסודו, אבל הוא מוכן להיות נפעל מאחרים, והנפעלות הזאת על ידי אחרים לפחות תפעיל אותו. הוא יתפתח מתוך זה. לבן, אטימות. יעקב אבינו, פעילות. בואו נראה את זה אולי קצת יותר מדויק. על הגמרא שהזכיר כאן המשך חומה בסוף, שתלמידי חכמים אין להם מנוחה בעולם הזה, ולא בעולם הבא. אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, מקור חמש, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מה זאת אומרת? אומר הרב נפלא, העונג, הרי בני אדם מחפשים להתענג. עכשיו, מה זה בעצם עונג? מתי אני אומר כשאדם מעונג? אדם מעונג, אומר הרב, זה אדם שהתכונה שלו יצא לפועל, שהאופי שלו, הטבע שלו יצא לפועל, הבכוח שלו יצא אל הפועל. העונג מתייחס לכל דבר על פי תכונתו. כלומר, יש דבר שמענג את א', ויש דבר שמענג את ב'. משהו עונג לא' יכול להיות עונש לב'. משהו עונג לב' יכול להיות עונש לא'. אם כן, למה אנחנו שונים בעינוגים שלנו? כי בעצם כל אחד מאיתנו יש לו תכונות אחרות, וכל אחד מאיתנו מחפש את השלמת התכונה, והשלמת התכונה יוצרת אצלו את העונג, את הסיפוק, את השמחה וכו'. העונג מתייחס לכל דבר על פי תכונתו. כלומר, כשיהיה נשלם, כשאותה תכונה תשתלם בפועל, כפי התעודה, כפי הייעוד, כפי המטרה, היותר נשגבה המוכנת לו. כן, מתי אדם יכול להתייחס לעצמו כאדם מעונד כשתכונותיו יצאו אל הפועל? אז באמת הוא מרגיש טוב, מרגיש שמחה, מרגיש סיפוק, מרגיש ביטחון, מרגיש מעונד. אומר הרב, כשאנחנו מתבוננים על החיים, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין, שיש בעצם שני סוגים של כוחות בחיים, בעולם. והנה, בין כל כוחות המציאות, יש כוחות פועלים וכוחות נפעלים. יש כוחות שהם אקטיביים, פועלים על אחרים, יש כוחות שהם פסיביים, נפעלים על ידי אחרים. מובן הדבר, ששלמות הכוחות הפועלים, כלומר, אם התכונה של כוח פועל, זאת הפעולה, זה להיות פועל, אז כל זמן שהכוח הפועל לא פועל, אז הוא מרגיש חיסרון, הוא מרגיש שהוא לא יצא לפועל. אם כן, הוא מרגיש שהוא צריך השלמה. אם כן, הוא לא מעונג, הוא לא, אין לו ביטחון, אין לו שמחה, אין לו סיפוק. לכן מובן הדבר ששלמות הכוחות הפועלים הוא שלא יהיה להם כל עיכוב ומניעה מלפעול פעולתם. תכף יגיד לנו הרב שיש אנשים שהתכונה שלהם היא תכונת פעילות. הם פועלים על אחרים. קוראים לזה היום בשפה של החבר'ה, האדם הזה יש לו תכונה של מנהיג, הוא מפקד. אדם שיש לו אישיות של להוביל אנשים והוא מובל על ידי אנשים, האדם הזה לא ירגיש סיפוק, ירגיש שהוא כבוי. ירגיש שהוא רפא, ירגיש שהוא חלש. לכן הוא יצטרך למצוא את הנישה בחיים בצורה כזאת או אחרת, להוביל מהלכים, ליזום דברים. יכול להיות להוביל אנשים, להוביל משימה, לא משנה כרגע. מדוע? כי זאת התכונה שלו. יש אנשים שיש להם אישיות פעילה, אישיות פועל. מובן הדבר ששלמות הכוחות הפועלים הוא שלא יהיה להם כל עיכוב ומניעה מלפעול פעולתם. ושביטת הפעולה, וכשתהיה מציאות כזאת שהם שופטים מלפעול, על, 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 על אחרים, על המציאות וכו', הוא נגד חוקם, והפך ידונה. אז האישיות שלהם באמת מרגישה יבשה, מרגישה מתה, מרגישה כבויה, מרגישה חסרה מאוד. מצד שני, בדיוק הפוך, וכוחות הנפעלים, יש כוחות בחיים, במציאות שקל בחוברה, שהם כוחות פסיביים. הם מחכים שיפעלו עליהם. הם נפעלים על ידי אחרים. וכוחות הנפעלים, הינו גם וקבלת הפעולה והמנוחה. העונך שלהם זה שהם במנוחה, שהם ב, אם אפשר לומר, בשביטה. אבל הם מחכים כל הזמן שמישהו יפעיל אותם, שמישהו יעורר אותם, שמישהו יפתח עליהם את, את הכוחות שצריכים להתפתח. ואם חסרון פועל בהם, יצטרכו הם עלי פעולה, ואם לא יהיה מי שיפעל עליהם, והם יצטרכו לפעול בעצמם, הם ירגישו שזה לא מתאים להם, ירגישו שזה לא משמח אותם. במקום להיות נפעלים, הם פתאום מוצאים את עצמם. פעילים. ולכן, ואם החסרון פועל בהם, פועל שפועל עליהם, יצטרכו אמה לפעולה, הרי זה הפך הינוגם. זה באופן כללי, כרגע בטבע. יש כוחות פועלים ויש כוחות פעילים. סליחה, וכוחות נפעלים. אומר הרב, אותו דבר בין בני אדם. יש אנשים שהם אנשים פעילים, הם אנשים אקטיביים. הם אנשים, כמו שאמרנו מקודם, מובילים. ויש אנשים שהם אנשים נפעלים, יותר שקטים, יותר במנוחה שמחכים שהמציאות או בני אדם אחרים יפעלו עליהם. אומר הרב, כן בנפשות. הנפשות שמטבען הן שקטות ונוחות. יש נפשות שנפשות שקטות. נפשות נוחות. באופן כללי קוראים לזה אישה, בדרך כלל. לכן, הנפשות הנשיות, בדרך כלל, הן נפשות שמחכות לפעילות עליהן. וזאת מעלתן. השקט, העדינות, הרגישות, המוכנות להיות נפעל, מעין עקדת יצחק. מעין לט למגרמי כלום, ודיברנו על זה בשורה אחר, אז זו מציאות אלוקית עליונה מאוד, שמסוגלת להיות, נקרא לזה, פתוחה לגמרי להופעה האלוהית שתבוא מבחוץ. אז יש גם אנשים גברים כאלה, אבל באופן כללי, זה, זאת הנפש הנשית. באופן כללי, גם נפש גברית, אבל בעיקר נפש נשית. לכן, כן בנפשות, הנפשות שמטבען הן שקטות ונוחות להיות מתנהלות על ידי השפעת זולתם. ולכן אני מגלה לאגף השמאלי שנשים מחפשות, נכון? מחפשות כוח פועל, כוח אקטיבי, כוח מוביל. לא שהן חסרות אישיות, חס ושלום. אבל הן מחפשות בניואנסים היותר דקים, היותר עדינים, מישהו שאפשר לשים עליו את הכתף, אפשר להישען עליו. אפשר להרגיש אצלו ביטחון, להרגיש משענת. זאת הנפש הנשית במצבה התקין, מצבה הנורמלי. וזה לא סבר לזה שיש לה אישה כישרונות, יש לה אישה יכולות, והיא צריכה למצוא את הכוחות האלה ואת הכישרונות האלה. אנחנו מדברים ברבדים היותר עמוקים, היותר פנימיים. ולכן, על כן, אותן הנפשות, אני קורא את זה שוב, כן בנפשות, הנפשות שמטבען הן שקטות ונוחות, להיות מתנהלות על ידי השפעת זולתם. אותו על טבען ותכונתם, להיות נפעלות. על כן בבואם להשלמתן, ראוי להם המנוחה. לפעמים, כשבחורים יוצאים עם בחורות, בנים יוצאים עם בנות, אז הבנים לפעמים קשה להם להבין למה הבנות כאלה שקטות, כאלה צנועות, כאלה עדינות, קוראים לזה במילה יפה, חסומות. לא, כן נפעלות. לאט לאט זה משתחרר, לאט לאט זה מתגלה. בדרך כלל. על כן בבואן, אתם מסכימות או לא? בפנימיות של הדברים, לא ב, ולא ב, לא בביטויים החיצוניים, בצד היותר אמיתי של האישיות. על כן בבואם להשלמתן, ראוי להם המנוחה, לבל תצאנה מחוגם להיות אין פועלות. אמנם תלמידי חכמים, הנה הגענו, למה תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא? כי תלמיד חכם הוא אדם כנראה שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוח פועל, כוח פעולה, כוח הובלה, כוח יוזמה, כוח לקיחת אחריות, זה התפקיד שלו. אמנם תלמידי חכמים, המושפעים מכוח עצמם, כלומר העצמיות האלוקית שנמצאת בתוכם, ועומדים להשפיע ולנהל את זולתם. ואם אמרנו על הצד הנשי, אז הצד הגברי הוא יותר פועל. כמו שחזל אמרו, דרכו של אדם לכבוש, ואין דרכה, אין דרכה של אישה לכבוש. אישה דרכה לאי כבש, ואיש דרכו לכבוש. זה סדר העולם, בדרך כלל. על כן, תלמידי חכמים, המושפעים מכוח עצמם ועומדים להשפיע ולנהל את זולתם. זאת היא עצם תכונת נפשם, להיות פועלים. אם כן, תלמידי חכמים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, מה זה בא לומר? זה בא לומר לנו, בעולם הזה, אדם שהוא ירא שמיים, אדם שהוא תלמיד חכם, הכוח המייחד אותו זה כוח הפעילות, זה כוח האקטיבי, זה הכוח של לקיחת אחריות, זה כוח של היוזמה. זה הכוח המייחד את תלמיד חכם. יעקב ישתם יושב אוהלים. מה התכונה של ישתם יושב אוהלים? הייתי אומר, אדם שיושב בבית המדרש, ישתם יושב אוהלים, איזה מין תמים כזה, פסיבי, תופס לו איזה פינה שקטה בבית המדרש, לא מעניין אותו כלום. הפוך בדיוק. יעקב אבינו הולך לדרכו. הוא כל הזמן הולך, הוא כל הזמן פועל. תלמידי חכמים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. זה לא אומר שהם גאוותנים, זה לא אומר שהם חס ושלום מתנסים על אחרים. זה אומר שהם מבינים שיש להם אחריות, לקחת אחריות, להיות פועלים על המציאות. לכן היות והאופי, התכונה של תלמידי חכמים, הוא כוח הפועל, כוח הפעילות. אמנם תלמידי חכמים המושפעים מכוח עצמם ועומדים להשפיע ולנהל את זולתם. זאת היא עצם תכונת נפשם, להיות פועלים. על כן עינוגם והשלמתם, העונג, השמחה, הביטחון והשלמות שלהם, היא רק הפעולה התדירה והמתקיימת, שאינה נחדלת לעולם, בכל הגוונים שיש לחיים, ולא משנה אם זה בעולם הזה או בעולם הבא. שחזל רצו להגיד, תלמידי חכמים אין להם מנוחה. זה לא איזה מסכנים תלמידי חכמים, לא יכולים להשכב על הקורסה קצת לנוח. אלא תלמידי חכמים זאת אישיות אחראית, זאת אישיות שלוקחת אחריות. אישיות פועלת, אישיות מתקנת, אישיות משפרת, אישיות שאמורה להביא את העולם למטרתו. להבדיל בדיוק מלבן. לבן ויעקב בכיוון של המשך חוכמה היום, זה אנטי תזה מוחלטת. לבן זה לא רק שהוא לא פועל, במובן החיובי, הוא גם לא מוכן להיות נפעל. הוא אטום לגמרי. למרות שדרך בריאתו של אדם להיות מושפע מהחברה באופן חיובי, הוא לא מוכן להיות מושפע. חוזר למקומו. יעקב אבינו בדיוק הפוך. יעקב אבינו פועל. יעקב אבינו עושה, יעקב אבינו מקדם. על כן תכלית עידונה מהתנועה המתמדת והפעולה שנה פוסקת, ילכו מחיל אל חיל. בבקשה. כן. זה בדיוק מה שאני מנסה לומר, שהתכונה שאנחנו חושבים שיעקב אבינו איש תם יושב אוהלים, איזה מין אדם תמים שיושב בבית המדרש ולא מכיר שום דבר חוץ מדל דמות של הלכה, זה לא נכון. היום דיברנו אצל הבנות קצת, שחזל אמרו יעקב אבינו לא מת. מה זאת אומרת יעקב אבינו לא מת? שואלת הגמרא, וחיסתם קברו הקברנים, ספדו הספדנים? אלא עונה הגמרא, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כלומר, ההבדל בין יעקב לבין יצחק ואברהם, שמי שיצא מיעקב זה אנחנו. יעקב הוא האבא שלנו, נטו, 12 שבטים, אין ישמעאל, אין עשיו, נטו שלנו. אם כן, יעקב אבינו זה אנחנו. כשכתוב על יעקב אבינו, יעקב ישתם יושב אוהלים, זאת אומרת, שהתכונה של עם ישראל היא להיות ישתם יושב אוהלים. התכונה של ישתם יושב אוהלים זה לא פסיביות. זה הולך לדרכו. אז יכול להיות אדם שהוא יושב בבית המדרש, ובבית המדרש הוא הולך לדרכו. הוא בונה כל הזמן עוד קומה של הבנה, של רוחניות, של אידיאל, של גודל. ויש יעקב שיוצא מבית המדרש ובונה את כל זה מחוץ לבית המדרש. וזה בדיוק הפוך. ולבן שנדמה לנו, מי שנמצא בחוץ, ארמומי, רמאי, קוראים לזה להבדיל אלף אלפי הבדלות, פוליטיקאי, הוא דיפלומט, הוא יודע להסתדר בעולם שלנו. תראה כמה הוא כובש, תראה כמה הוא פועל, תראה כמה הוא עושה. אומרת התורה עליו בדיוק הפוך. וישוב לבן למקומו. מי שנראה לנו כלפי חוץ פעיל, הוא שיא הנפעל ושיא האטום, לבן. מי שנראה לנו כלפי חוץ פסיבי, אטום, חס ושלום, הוא שיא הפועל, הוא שיא המקדם. זה בדיוק הפוך ממה שחושבים. אם היינו נוטלים לילד לקרוא את פרשת ויצא, ואינו, תגיד, אתה רואה כאן את לבן ויעקב, מה יש לך להגיד במשפט אחד על לבן, משפט אחד על יעקב? מה הוא היה אומר? לבן, ארמומי, נוחל, תחמן קוראים לזה, נכון? ויעקב, איזה מין תמים כזה, נאיבי, מרמים אותו למין מהשמאל, והוא נושך שפתם וממשיך הלאה. אחרי 14 שנה לא למדת יעקב, תמשיך עוד 6 שנים עם לבן לעשות עסקים? ראיתם איזה רמה יש לך עסק? אם כן, לבן אבינו, לבן סליחה, הוא איזה דיפלומט מדופלם, ויעקב אבינו הוא איזה, חס ושלום, נאיבי פרייר. חס ושלום. אומר המשך חוכמה, הפסוק האחרון, שמבדיל בין לבן ליעקב, מגלה לנו את הסוד הגדול. שמה שנראה כלפי חוץ כאקטיביות, הוא שיא הפסיביות, הוא שיא האטימות. מה שנראה לנו כלפי חוץ כפסיביות, הוא שיא הפעילות, הוא שיא לקיחת האחריות. זה בדיוק הפוך ממה שחושבים. כן. לאישה יש כוחות, לאישה יש כישרונות, והיא חייבת לבטא את זה, ואני אמרתי לא פעם ולא פעמיים, שלא כל הנשים צריכות להיות מורות או אחיות. לא, זה צריך להיות ברור. יש לנשים כישרונות, והנשים צריכות לבטא את הכישרונות האלה, ודאי בדור גאולה. זה ברור ופשוט. מצד שני, כשאנחנו מדברים ברובד היותר פנימי של הנפש הנשית, עדינות, רגישות, צניעות פנימית, במובן של כל כבודה בת מלך פנימה, כל רכושה בת מלך פנימה, כל הרכוש של בת מלך הוא פנימה. הוא כינוס פנימי. איזה מין שקט פנימי שאין מילים להגדיר את זה, את יודעת זה הרבה יותר טוב ממני. לכן באמת יש לנו בעיה הרבה פעמים בתקופה שלנו, ואמרנו את זה פעם, שאולי בדור שלנו אחת הבעיות זה סליחה שאני אומר את זה, שגברים נהפכו לנשים ונשים נהפכו לגברים. שלצרנו הרב הכוח הכובש הוא הכוח הנשי, ויכול להיות שהכבישה הזאת אפילו מופיעה בצורה חיצונית לגמרי, שגברים נכבשים על ידי נשים. מה זה? מה קרה לנו? למה? הכוח הכובש הוא כוח הגבר, גבר מלשון להתגבר. ובמרכאות הכוח הנכבש, אני יודע שזה נשמע מאוד לא יפה, נשמע פרימיטיבי, אבל נא להבין את זה בעומקים הרוחניים של הדברים. הכוח הנכבש, העדין, הרגיש, הפנימי, עם כל הכישרונות וכל היכולות וכל הביטוי של הכישרונות האלה, הוא הכוח הנשי. אז ברגע שאדם ממין זכר מתפעל יתר על המידה מאדם ממין נקבה, אומר הרב חרל"פ, הכוח הנקבי הפך לכובש, והכוח הגברי נהפך לנכבש. כמו שאמרו בחז"ל, בחז"ל מעין הדבר הזה, אוי לו לדור שבניו נקבות. יש מציאות כזאת של דור שבניו נקבות. ויש גם הפוך. חז"ל אמנם לא אמרו את זה, לפחות אני לא זוכר שאמרו את זה. אבל אפשר להגיד את זה. אוי לו לדור שבנותיו, מה נגיד, שרים, משהו כזה. וזה לא סותר את מיצוי הכישרונות ואת מיצוי הכוחות ולקיחת האחריות. אנחנו מדברים על התכונה הפנימית. התכונה היסודית הנשית, גם, אני אומר את זה בשפה קיצונית, גם ראש ממשלה ממין נקבה, היא צריכה בסוף כשמגיע הביתה, כתף להישען עליו שנקרא בעלה. גם ראש הממשלה. ואם לא, אז זה בעיה. אז כנראה שלא צריכה להיות ראש הממשלה. מה רצית לומר? אבל זה כתף מסוג אחר, זה כתף מסוג אחר.
על הילדים היא הכוהנת.
ברור, ברור שהאישה היא עיקר הבית. האישה, האישה היא עיקר הבית. האישה היא יסוד הבית. האישה היא זאת שפועלת באמת. חז"ל אמרו מעשה בשני אנשים. אחד צדיק, אחד רשע. בוא נגיד זה אחרת. מעשה בשני אנשים. אחד צדיק, אחד רשע. הצדיק התחתן עם רשעה, הרשע התחתן עם צדיקה. ככה אומרת הגמרא. התוצאה הייתה שהרשע שהתחתן עם צדיקה נהיה צדיק. הצדיק שהתחתן עם רשע נהיה רשע. אם כן, מי קובע בבית? מי הבוס? האישה. הכל מן האישה. אבל בעדינות הנשית, בכל כבודה בת מלך פנימה, זה מופיע באופן סמוי, זה מופיע באופן נסתר, זה לא מופיע באופן כוחני, באופן, נקרא לזה, תוצאתי במובן של הפעולות החיצוניות. זה משהו הרבה יותר פנימי. לכן באמת הכוח הפעיל במציאות הוא האישה, היא עקרת הבית, היא עיקר הבית. ברובד החיצוני נראה שהאיש הוא בעצם עיקר הבית. זה מה שחז"ל אמרו, כשיעקב אבינו פגש את עשיו, אז מה הוא אמר לו? מה למדנו אצל הגננת? עם לבן גרתי, ותג מצור שמרתי. אם כן, יעקב אבינו היה כל כך עמד על דעתו, עמד על שלו, שהוא לא מושפע מלבן. מי שאמור להיות מושפע שם זה לבן מיעקב, ולבן לא מושפע. חזר, אז אם הוא חזר, זה מראה שהוא לא השפע. זה לא נקרא השפע? רק שנייה אחת, זה לא נקרא השפע? גם אם יעקב השפיע על לבן, כשיעקב היה אצל לבן, אם לבן חזר אחר כך, זה לא נקרא השפע. הצלחה בחינוך זה לא כשבבית הספר הילד עושה מה שמצפים. הצלחה חינוכית זה מה קורה אחרי שהילד יעזוב את בית הספר. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין, לא אסור ממנה. אבל אם זה לא יהיה על פי דרכו, כשיזקין, יסור מהחינוך הזה, כי זה לא הוא. אבל זה לא נקרא השפעה. גם אם נתרץ תירוץ דחוק, שלבן הושפע 20 שנה מיעקב, ברגע שיעקב עזב אותו, לבן חזר למקומו, זאת לא נקראת השפעה. זה כלום, זה שקר, זה בלוף, זה לא אמיתי. הצלחה בחינוך זה לא שהילד עושה מה שההורים אומרים, מה שההורים מצפים או המורים מצפים, בזמן שהוא בבית של ההורים או תחת הכותרת של בית הספר. השאלה זה מה קורה כשהוא יהיה עצמאי בגיל 20 פלוס? מה קורה כשהוא יהיה בחופש הגדול? זאת השאלה. השאלה זה לא מה קורה כשהוא תחת עינם הפקוחה של ההורים והמורים. זה לא ראה לכלום. אז כולנו אוהבים לייצר הצלחות נקודתיות, הצלחות עכשוויות. השאלה מה יקרה אחר כך? מה יקרה כשיעקב יעזוב אותך לבן? מה יקרה איתך אז? תשובה? יעקב, לבן, שב למקומו.
נכון. שקשה לראות אותו בשטח, כי כן אנחנו רואים שהם מנהיגים, וכן אנשים שהם
פועלים בשטח. זה מה שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא הטביע בנפש האנושית מנגנונים רוחניים אינסופיים בממדים חומריים.
אבל גם ברוחניות?
אפילו ברוחניות מזויפת. אם אפילו בכסף, אז ודאי שאפילו ברוחניות מזויפת.
אבל למה עבודת אלילים זה משהו שלא יכול להתאפס למי שמאמין בו כמשהו אינסופי?
כי זה לא אמיתי.
אבל
זה לא אמיתי, אז זה לא פשוט מאמין, זה לא אמיתי. אבל זה לא אמיתי, אני יכול להגיד שהלוח הזה זה אלוהים, אבל זה לא אלוהים, מה נעשה? אבל גם מי שיאמין בזה לא יכול להאמין שזה אינסופי, כי זה לא אינסופי.
אלא הגשם,
אני נפסת
לנסות שמי שמאמין בו כמשהו אינסופי, כן. אז זה אומר שהתכונות שלו יכול להיות
כמישהו
שהוא כן פועל.
עוד פעם, אולי אנחנו לא מדברים על אותו תדר. כשאנחנו מדברים על עבודה זרה, למה את מתכוונת עבודה זרה? רגע שנייה, בואי נעשה סדר. בסיס העבודה זרה זה בעצם הכרת כוחות שונים במציאות שלא כולם יונקים ממקור אחד. כמו שאמרת עכשיו, אל הגשם, אל הבצורת, אל המים, אל היבשה וכו'. כלומר, השורש הפנימי של כל הכוחות הוא אחד. כלומר, יש כוח אינסופי שמביא את הגשם לעולם, שמביא את היבשה לעולם וכו'. אז בשורש הרוחני ודאי שיש כאן משהו אינסופי. העבודה זרה נתקע את המקור מהתוצאה. אמרה גשם. רק אל אחד, כוח אחד, שלא מחובר למקור כל הכוחות. לכן אנחנו מדברים קצת במושגים אחרים. בבקשה, שלי.
אחרי
שביססנו
את מעמד האישה,
אפשר
קצת
לגברים.
אני מרגיש שאנחנו מדברים על הגברים, אבל אנחנו לא
שואלים
על הגברים. אחרי שראינו את הרמב״ם, והבנו שהבן אדם באמת יוצא,
בצור חברתי, ואני ככה שאני יושב בבוקר וקורא את רשי, ורשי שהוא מסביר שם את ויצא יעקב, ושואל שם את השאלה למה לא רשום, וילך יעקב ורשום ויצא, הוא שם מסביר שמציאות כזאת של צדיק ברמה של יעקב, שהיא יוצאת מי מסוים, אז זה פנה זיבה, פנה הדרה וכו'. ומדובר על מציאות של לבן, אני לא מכיר את המציאות הזאת, וגם לא זה, אבל איך יכול להיות באמת אחרי כל השנים האלה, וגם כי הוא בן אדם, הוא יצור חברתי, ואחרי כל השנים האלה, שבאמת המציאות היא שזה אותו דבר, שבאמת ראשים הכל, וישוב עליו במקום. זה לא...
אני רוצה לחדד רגע את מה שאתה אומר. אני חוזר שוב לתחילת הדברים של תחילת השיעור הזה. מאיפה התחלנו? כשאנחנו שואלים מי הוא לבן, אז ברמה השלילית, מי הוא לבן? ביקש לבן לעקור את הכל, הרמי עובד אבי. נכון? זה מה שאנחנו זוכרים, זה מה שאנחנו יודעים. כלומר, לבן זה מין אישיות כזאת שרצתה לעקור את עם ישראל מבמת ההיסטוריה. למה? לא יודע כרגע. אבל זה מה שהוא רצה. לעניות דעתי, מה שהמשך חוכמה מלמד אותנו כאן, זה לא פחות גרוע מלעקור את הכל. התכונה של לעקור את הכל היא אותה התכונה שאתה תקוע באותה נקודה. מה שכנראה אולי אפשר לומר לפי זה בעקבות שאלתך, שמה שלבן רצה לעקור, הוא רצה לעקור את התפיסה של הולך לדרכו. כי הוא כל הזמן שב למקומו. הוא לא היה מוכן לסבול את התפיסה הזאת של התפתחות והשתלמות אינסופית. אולי תנוח קצת, אולי תשב קצת בשקט, אולי תסמן מטרה כשתגיע אליה תרגע סוף סוף. קוראים לזה פנסיה. אולי תגיע לפנסיה מתישהו.
אבל יש דברים שהם לא קשורים לך בכלל. זה משהו שטבוע בך. כמו שאתה צריך לאכול, כמו שאתה יודע מה, אז יש מציאות כזאת ש...
יש לי שאלה ואל תענה לי. אתה לא מכיר אנשים אטומים? אני מסכים איתך שבעם ישראל באמת אין אטימות. אז ברוך השם, אתה ואני נקווה לא מכיר. אבל לצערנו כלפי חוץ לפעמים, אתה פוגש לפעמים אדם אטום. הוא לא מוכן להקשיב... אני אומר להשתכנע, להקשיב למשהו שהוא לא מכיר. הוא לא מוכן. בואו נסנגר, יש הרבה סיבות. הרבה סיבות. אמיתיות ולא אמיתיות. אבל יש אנשים שכשהם נועלים את עצמם ביחס לנושא מסוים, לאדם מסוים, הם פשוט נעולים. אין עם מי לדבר. לא פעם ולא פעם אתה יכול לפגוש אדם, הוא אומר לך, תדבר איתי על הכל. על הנושא הזה, אל תדבר איתי. אני לא מוכן שתדבר איתי על העניין הזה. על זה, לא. סיפר לי השבוע מישהו, אני כבר לא זוכר מי זה היה אתמול או שלשום, סיפר לי מישהו. כן, סיפר לי מישהו, יושב עכשיו אפילו בשיעור הזה, כרגע, שיש לו איזה קרוב משפחה, שבנושא הזה שנקרא יהדות, לא מוכן לשמוע מילה. מילה. תקשיב, תדחה, תתרץ, תקשה, תיאבק. מה הפתרון? לדעת שהוא לא לבן, הוא ישראל. הוא הולך לדרכו, כלומר, כמה שהוא ינסה להיות אטום, כמה שהוא ינסה להיות אטום, הוא לא אטום. הוא באמת לא אטום, לבן הוא אטום. יעקב לא אטום. בני ישראל, אנחנו עם ישראל, לא אטומים. יעקב הלך לדרכו, זה אנחנו, עם ישראל. כמו שאמרנו, יעקב אבינו לא מת. גם כשנראה לנו חס ושלום, שיש בחברה הישראלית אטימות כלפי קודש, כלפי אידיאלים רוחניים, זה לא נכון. האטום זה לבן. הוא אטום. אנחנו לא אטומים. אנחנו פועלים, או לפחות נפעלים. אבל אנחנו לא אטומים, בשום פנים ואופן לא. לכן, גם אם נראה לנו שיש מציאות של אטימות, צריך לדעת, להכיר כל מקרה לגופו, איך מקלפים את כל הנעילות האלה, את כל החסמים האלה, את כל הבוץ הזה ששמנו על עצמנו כמעטה ההגנה, כמו שהרב אומר באורות התשובה, כמו שלמדנו אתמול, קירות ברזל. גם קירות ברזל יכולים ליפול, בעם ישראל. לבן, גם כשנדמה לך שהוא השתנה, 20 שנה היית בנוכחותו, אל תאמין, לא השתנה.
אפילו שזה יעקב.
עכשיו למקום. אבל עם ישראל אין אטימות. יש פעילות או לפחות נפעלות. אצל לבן, אצל אומות העולם, יש סוג של אטימות. חוסר מוכנות להיפתח עם משהו אחר. כן, שאלה האחרונה ונעצור, תכננו לסיים מוקדם היום.
בן אדם שפועל,
הוא
גם
מושפע לידי
אחרים.
ודאי. כל אדם הוא גם פועל וגם נפעל. היום עסקנו יותר בצד של הנפעלות. שלבן היה אמור להתפעל על ידי יעקב, בצד של הפעילות שיעקב היה אמור לפעול עליו. טוב, מה נאחל לעצמנו ככלל וכפרטים? להיות פועלים ולפחות להיות נפעלים. יהיה זמן בשביל.